שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. זכינו להגיע לפרשת בשלח. אחרי הפרשה הקודמת, פרשת בו, שם היו המכות האחרונות של מצרים, שמענו איך פרעה ומצרים התחננו לישראל לצאת משם. חשבנו שיותר לא נשמע על שום ניסיון מצד המצרים לעכב את ישראל. הם למדו על בשרם כמה נורא המחיר שמשלמים אלה שמנסים לפגוע בישראל. הם עצמם אמרו לפרעה עוד לפני המכה השמינית, הטרם תדע כי עבדה מצרים. אחרי כל החורבן שבא עליהם, מצרים נהרסה וכל המכות, כמה גדול היה המחיר האחרון ששילמו בנפשות. לא היה בית אשר לא היה שם מת. קשה להבין מה קרה להם שהעיזו שוב לרדוף אחרי ישראל. האם הם איבדו את דעתם לגמרי? הם מוכנים להפקיר את עצמם לאסון כבד בלי שיזכו לשום הישגים? כל זה רק משום עקשנות חסרת היגיון לחלוטין? רש"י, בפירושו לפרשת וארא, נתן לנו תשובה על כך. התשובה היא מדברי חז"ל, שדרשו על הפסוק בצפניה, הכרתי גויים נשמו פינותם, אמרתי אך תראי אותי תקחי מוסר. כשהקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את ישראל יראת שמיים, הוא מראה את נחת זרועו על הגויים הרעים, מתוך תקווה שישראל יראו וילמדו לקח. בדרך זו ניתן להתבונן לא רק על קריאת ים סוף, אלא על כל המאורעות בפרשתנו. הקדוש ברוך הוא מחנך את ישראל צעד אחרי צעד. ראשית, הוא זה שימריץ את פרעה לרדוף אחרי ישראל מתוך חשיבה מוטעת שאם ישראל טועים במדבר, כנראה אין להם עזרה משמיים. אם כך, יש סיכוי להצליח ברדיפה אחריהם. ההמשך ידוע. בתחילה, כשראו ישראל את צבא מצרים רודף אחריהם, הוקו בפחד גדול ופנו אל משה בדרישה להשלים ממצרים, אפילו במחיר שיחזרו למצרים להיות עבדים, בלבד שישארו בחיים. כנראה גם הם שכחו אלו מכות נוראות נחתו על מצרים, ובשעת הסכנה לא זכרו כמה נפלאות עשה השם למען גאולתם. לשם גאולה זו הפך השם חוקות שמיים וארץ. מהמים שהפך לדם ועד השמש והירח שהחשיך אותה למען ישראל. מאוחר יותר, כאשר הגיעו לים, ראו ישראל מקרוב איך הים נהפך ליבשה, ושם מצאו את הדרך לחצות את הים ללא פגע. כאשר המצרים שרדפו אחריהם נרדפו על ידי גלי הים הסוערים ששיחקו בכל צבא מצרים רכבו ופרשיו, לא פחות מאריה טורף שנותן לכבש שנתון בציפורניו לחמוק מעט. אין שום סיכוי לכבש, אפילו קלוש ביותר, לצאת חי. ואכן, מכל מחנה מצרים העצום לא נשאר עד אחד, וכל זה היה לעיני ישראל. אחרי שהמשיכו את דרכם במדבר, הגיעו למים מרים, ושם ראו כיצד השליך משה רבנו עליו השלום עץ מר למים והמתיק את המים. נס אחרי נס, לימוד אחרי לימוד, כמה גדולה השגחת השם על ישראל. בשלב הבא קלטה הצדה שהוציאו ממצרים, ועמדה שאלת המזון לפניהם, מה נאכל? מי יודע, מאין יביאו מזון? אולי ישלחו שליחים לעמים הקרובים, אולי השם יביא אותם לנווה מדבר כלשהו, ושם ימצאו אוכל. אף אחד לא העלה בדעתו שירד להם לחם מן השמיים. זה היה המקום האחרון שציפו ממנו לקבל אוכל. והלחם ירד לכל אחד ליד פתח אהלו. והוא ירד במידה שווה לכל אחד ואחד. וכל מי שהתאמץ להשיג מנה יתרה, ראה שכל מאמציו לא הועילו. הוא יקבל את אותה מנה שהיה מקבל במאמץ מועט. אחרי זה לימוד נוסף, השבת. ביום שישי ירד לחם במנות כפולות, כדי שלא יתרחו בשבת, ותהיה השבת מקודשת ושמורה ללא שום הפסד. ואחרי כל זה, עדיין היו כמה עקשנים שהחליטו לצאת בשבת ולחפש אוכל. אולי בכל זאת יהיה מן מן השמיים. אולי גם בשבת יהיה סדר של ימות החול. אחרי כל כך הרבה ניסים, עדיין להישאר בעקשנות, האם אין היגיון פשוט? ילד היה מבין שאם יש לו אבא, גיבור, חכם, עשיר, שמציל אותו ומגן עליו פעם אחרי פעם ללא שום אכזבה, ודאי שהילד היה נותן אמון מלא באביו. והנה אנשים מבוגרים שחסרים אפילו את ההיגיון של הילד, והכל מתוך עקשנות שלא מתאימה אפילו לילד קטן. אבל למה נתפלא על דורות שעברו ולא נראה שגם בדורנו ישנם חסרי היגיון, המוכנים לסבול ולשלם כל מחיר, ובלבד שהם יאמרו את המילה האחרונה. הנה פרשת המרכולים. בעלי ההון, בעלי הסופרים למיניהם, מתעקשים לפתוח בשבת. הבה נעשה חשבון פשוט, בלי ניסים ונפלאות. האם נדמה להם שאם יפתחו עסקים עוד יום, האנשים ירבו בקניות? האם אדם יקנה יותר ממה שהוא נצרך? אם יפתחו חנויות מקולת גם בלילות, יעבדו ימים ולילות, האם כל האנשים ילכו לקנות אוכל בלילה אחרי שקנו ביום? האם האנשים יתחילו לאכול פי שניים? האם אדם שקנה חולצה במשך השבוע יקנה עוד חולצה אם יפתחו את החנות בשבת? בסך הכל המחירות לא יגדלו, יהיו כמו שהיו. וכל אלו שפתחו חנויות בשבת יעבדו שבעה ימים בשבוע, יפסידו את יום המנוחה הקדושה, יפסידו את הקשר הטוב למשפחה המתכנסת יחד בשבת, בעלי החנויות ישלמו שכר גבוה יותר לעובדים בשבת, בסך הכל יפסידו גם כסף, גם בריאות, גם חיי משפחה תקינים, וכמובן הם עוד יקבלו את מה שמגיע להם ממי שציווה על השבת, ואמר בתורה ובנביאים כי חילול שבת צפוי לעונש. אלא שהעקשנות לומר שהם ליברליים, מתקדמים, אינם מאמינים בתורה, אינם רואים כיצד הבטחת השם לגאול את ישראל ולקבץ אותם מכל קצוות העולם, הבטחה שהייתה לפני למעלה משלושת אלפים שנה, מתגשמת בימים אלו לעינינו. רוסיה, מסך הברזל, נפרץ לגמרי, ועם ישראל חזר לחופש לארץ. עם ישראל מבורך בארץ למרות כל הקשיים, למעלה מההיגיון. אבל יש שעומדים על דעתם שהם לא יקנעו לאמונה. ועוד מחזה. הנה באים רבנים, אנשי אמת, אוהבי ישראל, הדואגים לשלומו ולביטחונו של העם, ומזכירים כי הכנסת נשים לשירות צבאי ביחידות קרביות מסכנת את הצבא ואינה משתלמת. מי שדואג לביטחון ישראל באמת, היה מבין שצריך להטות אוזן ולכל הפחות לבדוק אולי יש משהו בדבריהם. במקום זה באה תגובה חסרת היגיון שאסור לתת לרבנים אלו לדבר. האם יש חולה ששומע כי בניגוד לרופא שלו שנותן לו את עצותיו, בא רופא מסוים ואומר שהתרופה הקודמת יש בה סכנה, האם לא היה מוכן לפחות לבדוק, לברר, אולי יש משהו בדברי הרופא השני? או שבצורה עיוורת היה מתנגד ולא נותן לשום רופא להגיד משהו בניגוד לדעת אלו שהוא מאמין בהם. כי הוא מאמין בו עד שיפול ויבין כי עקשנותו פוגעת רק בו בעצמו. הבה נלמד מהפרשה ומהתורה לא להיות עקשנים רק מתוך רצון לקבוע כי אנחנו החכמים הגדולים ואין עוד מי שיש לו דעה אחרת. אם לא הגענו בשלמות לאמונה בתורה ובמצוותיה, לכל הפחות נתנהג בצניעות ובזהירות, עדינות נפש, התייחסות לאחים, ובזאת נזכה שיתקיים בנו וכל ישראל. אם שמוע תשמע בכל השם אלוהיך, והישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. מתוך ברכת השם, נחתום בשבת שלום, ונברך לקראת ט"ו בשבט, שירבו בו נטיעות, ותפרח הארץ, ותמלא ברכת השם לכל אחינו הבונים את הארץ, ביישובים ובערים גם יחד, אמן כן יהי רצון.